ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל מהמשנה בשורה אחרונה בדף חף ד' עמוד ב', מילה אחת של המשנה מופיע שם, וכתוב, האומר, אנחנו ממשיכים לחף א' עמוד א', יברכוך טובים. הרי זו דרך המינות. רש"י אומר שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום. וחכמים לימדו מחלבנה. חלבנה הוא אחד מהמרכיבים של הכתורת, שריחה רע, ובכל זאת היא מכניסים אותה עם שאר הסממנים שהם דווקא מריחים ריח טוב. ומנה הכתוב בין סממני הכתורת שמצריכן הכתוב בהרצאתן להיותן באגודה אחת. מה זאת אומרת? כשאנחנו באים לשבח את הקדוש ברוך הוא, כולם ביחד, גם אלו שהם פושעים, גם אלו שהם רשעים, ההשתתפות שלהם בשבח השם רצוי. ומי שאומר יברכוך הטובים, המשנה אומרת יש בזה בעיה, הרי זה דרך אמינות. רש"י, התוספות למעלה כותב יברכוך הטובים פירוש שמוציא את הפושעים מן הכלל. נחזור למשנה, גם האמרה הבאה בעייתית, על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל טוב ייזכר שמך. מודים מודים משתקים אותו. נפנה שוב פעם לרש"י, על כאן ציפור יגיעו רחמך, לשון ורחמך מגיעים על כאן ציפור, כך הוא סברכם עלינו. ועל טוב ייזכר שמך, על טובותיך נודה לך. או שמר שני פעמים מודים מודים כשהוא קורא משתקים אותו, וגמרא מפרש לה. אנחנו נמתין להסבר הגמרא על הדברים אלו. ממשיך המשנה, המכנה הלשון כינוי, המכנה בעריות משתקים אותו. אדם שאומר שמה שכתוב בתורה למשל ערוות אמך לא תגלה, והוא אומר שזה לא עניין של קיום יחסים ממש לגילוי ערווה, גילוי עריות, כמו שאנחנו עד היום אומרים. אלא מה הוא אומר? הוא אומר שהתורה מזהירה לא לגלות את הקלון. בוא נגיד, לבן אדם יש אמא שהיא פושעת, והוא מגלה את הפשעים שלה ברבים. והוא כך אומר, מה שכתוב ערוות אמך לא תגלה, ערוות כבר הקלון. זה הנושא של המשנה, והיא אומרת מי שאומר כך משתקים אותו. ממשיך המשנה, האומר ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, והוא מסביר את הפסוק לא תיתן לאב רע בעל מיותה, שלא תתחתן עם גויה, לא לתת לא לגרום הריון לגויה. משתקים אותו בנזיפה. מה כל כך חמור בזה? קודם כל, מה כן הפשט, מזרעך לא תיתן להביא למולך? מולך היה מין המנהג אצל עובדי עבודה זרה, היו ממש לוקחים את הבנים שלהם ומעבירים אותם, את הבנים, בין שורות של אש. והוא בא ואומר, הפסוק אומר, מזהיר לא לגרום לגויה לדבר. רש"י כותב, האומר ומזרעך לא תיתן להעביר, לשון עיבור, להעביר למולך, לא תבוא על הכותית ותוליד בן לעבוד הזרה, משתקים אותה בנזיפה. שעוקר הכתוב עם משמעו שהוא עבודת חוק למוראים להעביר בניהם לאש. זה, כן, זה הפשט לא תיתן להעביר למולך, ומזרחה לא תיתן להעביר למולך. ואתה בא ואומר שהפסוק מתכוון להכנסת גויה להיריון על ידך. כי מה הבעיה? ונותן קראת, כי האיסור הבא למולך, יש בו, יש בו עונש קראת, אז הוא נותן קראת לבוא על הקוטית, מי שבא וקיים יחסים עם הגויה, הוא מחייב חטאת על השוגג, מי שקיים יחסים עם הגויה, הוא מיתת בית דין על המזיד והתרה, מי שקיבל התראה לפני שהוא בא על הגויה ומביא אותו לידי חיוב מיתת בית דין. כל זה לא נכון, אין חיוב מיתת בית דין על מי שמקיים יחסים אפילו בהתראה עם גויה. הגמרא בשלמה מודיעים, אני מבין למה המשנה אומר משקים אותו, דמחסי כשתי רשויות, כאילו שיש שני אלוהות, ועל טוב יזכר שמך נעמי. אני יכול להבין גם זה, דמשמע מי שאומר על טוב יזכר שמך, דמשמע על טוב אין, אבל על רע לא, ותנן, אבל זה נגד המסורת שלנו, כי כתוב במשנה חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אנחנו מקרים את הברכה ברוך דיין האמת, מברכים את הקדוש ברוך הוא גם על דברים לא טובים, אז אין מקום לומר אבל טוב יזכר שמך, אלא על כאן ציפור יגיעו החמך. מה איתם הלא, מה הבעייתיות במשפט כזה? פליגי בתרי אמוראי במערבה, שני אמורים בארץ חולקים מה הפירוש, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זווית. אחד אמר מפני שמתיר קנאה במעשה בראשית, זה כאילו הבן אדם אומר על העופות הקדוש ברוך הוא חס ולא על שאר בעלי חיים. ואחד אמר מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא חכמים ואינן אלא גזרות, כי באמרה הזאת אתה אומר שמצוות שילוח הקן הוא נובע מרחמי שמיים, וזה לא מדויק. מצוות שילוח הקן היא גזרה, אנחנו לא, התורה לא מגלה את הטעם, היא לא אומרת שזה בא מאיזו סיבה של רח, מאיזו כוח רחמים. וההשקפה הזאת נוגעת להרבה דברים, כמו המצוות של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, לא שוחטים האם והבן ביום אחד. זה חוק מן השמיים, זה גזרה, הוא לא דבר שמבוסס על רחמים. אהו דנחי קמי דרמה, יש כאן סימון המעוין וגם פס כפוף, ובשוליים כתבנו שהמילה ההוא הבלטנו במעוין. דנחי קמי מסיפור ראשון, אותו אדם יורד לפני התיבה אצל רבא, והסיפור השני נראה עם רבי חנינה. מעשים שירדו אנשים לפני התיבה ואמרו דברים שאין לאומרם. עכשיו הגמרא, ההוא דנחית קמי, נחית זה לשון לרדת, הכוונה לרדת, יורד לפני התיבה להתפלל, והוא שימש כשליח ציבור לפני רבא, אמר, ואותו אדם אמר, אתה חסת על כאן ציפור, אתה חוס ורחם עלינו. אמר רבא, כמה ידע הם רבן רוצו למראה, כמה, הוא אומר, נשמע כמין מחמאה, כמה טוב אותו יהודי יודע איך לרצות את הקדוש ברוך הוא. אמר לי הבאי והמשקים אותו תנן, מי שאומר כזה דבר, אתה חסת על כאן ציפור, כמו שאמרנו על כאן ציפור יגיעו רחמך, משקים אותו, מה אתה משבח אותו? ורבא לחדוד אל הבאי הוא דבר, רבא אמר את זה בכוונה כדי לראות, לבחון את העירונות של הבאי, החידוד של הבאי, אם הוא יתפוס את זה. ההוא דנחת קמי דרבי חנינה, את הסימון הכתר הוא בא להבליט את שמו של רבי חנינה שמופיע בעוד כמה שורות שוב פעם. אז היה גם סיפור כזה, וגם תשימו לב שזה תופס כמה שורות, לכן את הסימון של אורך בצד הגמרא הפסה המקופקף, כל השורות האלו אותו מעשר. אז היה אחד שירד לפני התיבה בנוכחות רבי חנינה, אמר הקהל, הגדול, הגיבור והנורא, האדיר והזג והאמיץ, כל מיני מילות שבח כלפי מעלה, כלפי השם. אמר לי, רבי חנינה שאל אותו אחרי שהוא סיים את הסדרה של המחמאות, הדברי שבח, הוא שואל, סיימתי, נו לי שבחי דמרך, האם סיימת את כל השבח שמגיע לקדוש ברוך הוא? השתה, הנתרת את מה שאנחנו אומרים, הקל הגדול, הגיבור והנועה. הגדול, הגיבור והנועה. שלושה מילות, מילות שבח. שלושה המילים האלו, אילב תכתבינו משה בוויתה, תיאטו אנשי כנסת הגדולה ותתנינו, ענן לא הווה אמינן להו. אפילו המעט שאנחנו כן אומרים, לא היינו אומרים אם אולי שמשה רבינו עצמו כתב את זה בתורה, ואנשי כנסת הגדולה קבעו את זה בתפילה, רש"י מביא מקור, קודם דקבינו משה בתורה, הקל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים, זה מה שכתוב בתורה על ידי משה רבינו. ממשיך רש"י, אנשי כנסת הגדולה בספר עזרא, כתוב, ועתה אלוקינו הקל הגדול הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד. אז התיאורים האלו הם מופיעים במקרא, ולכן יש לנו רשות לומר אותם, ואם לא, לא היינו אומרים אותם. ואתה אמר כולי, ואתה עוד מוסיף על זה. משל לאדם, יש לנו משולש שהוא בא להבליט את האמירה של הגמרא פעמיים שמביא משלים. אז משל לאדם שהיה לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, אדם עשיר ברמות, כן? והיו מקרסים אותו, והיו אנשים אומרים עליו, דינרי כסף. יש לו הרבה דינרי כסף. לא גנאי הוא לא. נכון, ניסו לשבח אותו, אבל לא הגיעו לשבח הראוי. עכשיו, כלפי מעלה, אין לנו מושג, אין לנו יכולת להגיע למה שאמרנו, שבח הראוי. אין לדבר סוף. הוא מתחיל עם כמה מילים, זה המעטת כבוד. אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לירא. הפסוק מתאר מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, סימן שיש לנו את זה, יש לנו את הפוטנציאל, אחרת לא מבקשים מבן אדם דבר שאין לו. אז השם מבקש את זה מאיתנו, חוץ מזה אין לו מה לבקש, כי הכל בידי שמיים. כתוב בין ובין, כתוב כי אם לירא, זה משמע מכלל דירא נוטה זוטרתא היא. כשאתה מנסח את הבקשה שלך בצורה כזאת, זה משמע אני צריך את הדבר המעט הזה. מה, יראת שמיים זה דבר קטן? אנשים צריכים לעמול כל חייהם להגיע ליראת שמיים, זה לא דבר קטן. אז הוא אומר, אין לגבי משה רבנו מילתא זוטרתא היא. משה רבנו הרי הוא אמר את הפסוק, אז במקום שהוא עומד, איך שהוא תופס את הדברים, זה באמת דבר קטן. משל לאדם שמבקשים ממנו, אז יש כאן שתי דוגמאות, מבקשים מבן אדם כלי גדול, דבר חשוב, דבר ענק, ויש לו, דומה עליו ככלי קטן, זה נראה לו בקשה קטנה. נתאר לעצמנו אדם יש לו ספינות מסע רבים ברשותו, כל אחד הוא 300 מטר באורך, אתם יכולים לתאר כמה טונות או שוקל כל ספינה כזאת, אבל יש לו המון צי של אוניות. אז מבקשים ממנו, האם אתה יכול להשאיר לי או לתת לי אונייה אחת? כן, זה דוגמה של אדם שהוא דבר גדול, אבל יש לו, אז זה לא נשמע לו כבקשה גדולה. מאידך, כלי קטן, מבקשים ממנו קטן, זה כלי קטן, ואין לו, דומה עליו ככלי גדול. אם יש לך כוס חד פעמי ואין לו, אז הכוס חד פעמי, למרות שהוא דבר שהיא זול, כלי קטן, אבל מאחר שאין לו ואתה מבקש את זה ממנו, זה דומה עליו ככלי גדול. אז זה נכון לגבי רובנו, שאומנם זה לא בגדר שאין לו, אבל קשה להגיע לזה, אז זה בקשה כבדה. אמר רבי זירא, האומר שמע שמע, כאומר מודים מודים דמי, ומה התוצאה? משתקים אותו מטבעי, אבל יש להקשות על זה, הקורא את שמע וכופלה, הרי זה מגונה. מגונה הוא דהבי, זה פחות בעיה, כן? הוא מגונה, שתוקי לא משתקים עליה, אבל לא משתקים אותו, לא קשה. דאמר מילתא מילתא ותני, אין בזה משמעות של שתי רשויות. אדם אומר שמע שמע ישראל ישראל בצורה כזאת, הוא מגונה אבל לא משתקים אותו. מתי משתקים אותו? דאמר פסוקה פסוקה ותני לה, אומר פסוק שלם וכופלו, זה על זה אומרים משתקים אותו, כי הוא מראה כביכול שיש שתי רשויות. אמר לי רב פאפה לרבה, ודרמה אותו אדם שכופל את הפסוק, למה יורדים עליו ככה, משתקים אותו? ודרמה מעיקר לו כיוון דתי ואשתה כיוון דתי, אולי בפעם הראשונה שאומר זה הוא אומר זה בלי כוונה, והוא חוזר עכשיו עם כוונה. אמר לי רבה, אומר מה אתה ככה אתה רוצה להסביר הנהגה כזאת, חברותה כלפי שמיה? מה אתה, הבן אדם הוא חבר של השם? היא לא מכוון דעתי. אם אדם אומר פסוק כזה בלי כוונה, מכין עלי בעל זפתא דנפחא דמכוון דעתי, היינו בידי מכה אותו בפטיש של נפחים עד שהוא יכוון דעתו. רש"י אומר חבות רב ישמעיה, וכן כמנהג חברו נוהג בקדוש ברוך הוא לדבר לפניו שלא במתכוון, וחוזר ומעור לו בכופלו שלא כיוון בראשונה. אז אין פה, אין לצאת מהנחה שאולי בהתחלה הוא לא כיוון דעתו. המכנה בעריות משתקים אותו, כאן אנחנו נראה פירוש מה זה מכנה בעריות. אמנם אנחנו הסברנו זה מקודם, אבל כאן הגמרא אומר זה במפורש. תנא רב יוסף, קלון אביו וקלון אמו. הוא בא, התורה כאילו מזהירה כאילו, את ערוות אביך לא תגלה. והוא בא ואומר את הבושות של אביך אל תפרסם אותם. וזה לא הפירוש. אמנם זה ממש מגונה לפרסם קלון אביו, אבל הפסוק מתייחסת לסוג של עבירה, דיינו גילוי עריות, שחייב מיטת בית דין. ועם כל הביקורת על מי שמגלה את הבושות של אבא שלו, זה לא חייב מיטת בית דין. האומר, מזרעך לא תיתן לאביו וכו', מה הכינוי, מה מי שמכנה, מה זה? תנא דבר המשמל, בישראל הבא על הכותית והוליד ממנה בן לעבודה זרה, הכתוב מדבר. ככה בן אדם טוען, וזה טעות, זה לא הפירוש כמו שיוחבנו מקודם, אלא ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, זה קשור למאיזו מין מנהג עובדי עבודה זרה להעביר את, ה, את, ה, את הילדים בין האש, וזה מה שהתורה אוסרת. המשנה, הנושא שכתבנו בשוליים, דברים שנקראים ומתרגמים, ויש דברים שנקראים ולא מתרגמים משום פגיעה בכבודן. אנחנו אולי נגדיר ונזכיר במאמר מוסגר שהתרגום היה מיועד לעמי הארץ ועוד אזרחים שלא הכירו בלשון הקודש. אז אם אתה קורא בלשון הקודש ולא מתרגם, אז אתה משאיר מה שקראת ללא הבנה להרבה הרבה מן הציבור. האם יש תועלת בכך שאתה משאיר את מה שקראת ללא הבנה? אז יש תועלת בזה, כי יש פרשיות שיש בהן ביזיונות לאותם שמופיעים בפרשיות. המשנה, מעשה ראובן. בתורה בספר בראשית, ורש"י מביא את הפסוק, כתוב וישכב את בלהה פילגש אביו. אז זה בן של יעקב שכב עם הפילגש של אבא שלו. זה נקרא מעשה ראובן. נקרא, אומרת המשנה, ולא מתרגם. מעשה תמר, תמר ויהודה, נקרא ומתרגם. למה זה כן? למרות שלכאורה יש מידה של ביזיון יהודה, שהוא בעצם שכב עם קלתו, הוא חשב שהיא הייתה סתם זונה, אבל זה כן. אז אנחנו נגיד שבסיפור הזה רואים את הגדלות של יהודה, כי בסופו של דבר הוא הודה על כך שהיא קלתו אינה אשמה באותו מעשה. ממשיך המשנה, מעשה עגל. אז הפרשה של עגל הזהב מחולק לשניים, ולכן המשנה אומרת הראשון, זאת אומרת מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם, והשני נקרא ולא מתרגם. נסתכל ברשי, מעשה עגל הראשון, כל פרשת עגל עד וישרוף באש, זה בשמות פרק ל"ב פסוק חף. ומה שחזה אהרון וסיפר המעשה, הוא קרוי מעשה עגל השני. הוא שכתוב פה, ויצא העגל הזה, נקרא ולא יתרגן, פן יתעור עמי הארץ ויאמרו, ממש היה בו שיצא מאליו. אבל המקרא, אין מבינים אותם, עמי הארץ לא מבינים את המקרא, אז לצא אין תקלה שיצא בכך, כי זה קוראים ולא מתרגמים. המשנה ממשיכה, ברכת כהנים, עיסה, שבו כתוב בין היתר עיסה השם פנה בלך, מעשה דוד ואמנון נקראים ולא מתרגמים. אצל ברכת כהנים כתוב עיסה השם, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים, מטיב רק עם אלו ולא עם אחרים. ולכן לא לתרגם את זה. וגם המעשה דוד ואמנון, יש בזה משום ביזיון. אז לכן נקראים ולא מתרגמים. אין מפטירים במרכבה, ובידה מתיר. ובידה זה אומר אין מפטירים בהודה את ירושלים. זה פרשה בספר יחזקאל, ושם מתואר איך שרשי מצטט את פסוק הודד ירושלים את תועבותיה, ויש שם תיאור של עבירות רבות מתועבות. לכן רבי אליעזר בדע שזה לא נכון לקרוא אותו בתור הפטרה. הגמרא, תנו רבנן. לפני שנתקדם יותר, רק נציין שאנחנו נראה עכשיו סימונים חדשים, פפיון, גם מספור, 1, 2, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו אילו נקרין, יש חלק ומתרגמים ויש חלק ולא מתרגמים. אז חילקנו את זה באופן חזותי, הראשון, האחד, זה אילו נקרין ומתרגמים, ובעמוד הבא אנחנו נראה הופעה שנייה של הפפיון, אילו נקרין ולא מתרגמים. הגמרא, תנו רבנן, יש נקרין ומתרגמים, ויש נקרין ולא מתרגמים, ויש לא נקרין ולא מתרגמים. אילו נקרין ומתרגמים, יש כאן סימן או שתיבות שמבשר על הבאות. מעשה בראשית נקרא ומתרגם. הגמרא שואלת פשיטה, אגב התאים שהם בסוגיים, אנחנו הסברנו כאן בשוליים ממול, קודם הסימון של ההרגש הם רשימה של דברים שנקראים ומתרגמים שמופיעים בביתה. אחרי כל דוגמה סימנו בסוגיים קטע של הגמרא ששואלת פשיטה ומתרצת מהו דתימה. לכל דוגמה היה אבא מינה שלא נתרגם אותו. אז עכשיו קראנו על כך שקוראים ומתרגמים מעשה בראשית. על זה הגמר שואלת, פשיטה, מהו דתמה? אם לא היה כתוב כך, היה לי מקום לחשוב אחרת. עתו לשולי מעלה 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 מטה. הגמר ממשיכה לעמוד בית, ומה לפנים ומה לאחור. כמה שמלה שלא חוששים מפני זה. מה אמרנו פה? אנחנו קבענו שמעשה בראשית אפילו מתרגמים. מה זאת אומרת? אתה מגיש, אתה מאפשר גישה לציבור הרחב להבין את המלל שבתורה. אחרי ששומעים את המלל, את הפירוש המילים שבתורה, זה יכול להביא לידי כך שאנשים יתחילו לשאול שאלות שלא אמורים לשאול. הגמרא במסכת חגיגה אומרת, שאני אומר בפרפרזה, אני לא מצטט באופן מדויק, אבל היא אומרת לא לשאול מה למעלה, מה למטה, מה מעבר, נגיד, מה מעבר ליקום, מה היה לפני, מה אמור להיות בעתיד. יש בתוספות למעלה, מה לפני, מה לאחור, פירוש מה בסוף גבולי העולם, למזרח, מערבי, נמי, מה היה קודם ששת ימי בראשית, ומה יהיה אחר שיחלה העולם. בלי להיכנס עכשיו לבעיה, לסיבה שלו, אנחנו יודעים שאין לשאול את זה. אז עכשיו שאתה קורא מעשה בראשית וגם מתרגם אותו, זה די מפתה, נגיד לכך, את הציבור הרחב לשאול את השאלות האלו, ואנחנו יודעים לא לשאול אותם. כמה שמלן שלא חוששים מפני כך. מעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומתרגם. פשיטה, מהו דתמה? נחוש לכבודו דאברהם, הרי לוט היה אחיינו של אברהם, הוא קשור משפחתי. אז אם אנחנו לא רק קוראים אלא מתרגמים את הפרשה שאחרי הפיכת סדום באו שתי בנותיו על לוט, קימו איתו יחסים והולידו הבנים מואב ועמון, אולי זה נחשב ביזיון לשמו הטוב של אברהם. כמה שמונה לא חוששים בפני זה. מעשה תמר ויהודה נקרא ומתרגם, פשיטה, אז מהו דתמה? ליחוש לכבודו דיהודה, כפי שאמרנו מוקדם יותר במשנה, שאולי זה נחשב ביזיון שהוא בא על עליה. כמה שלן שבחי הוא. יש בסיפור של תמר ויהודה שבח דעודי, שהוא בסופו של דבר הודה שצדקה ממני, שהיא לא חייבת כמו שהוא חשב בהתחלה שהיא חייבת מיתת בידי. מעשה עיגל הראשון נקרא ומתרגם, פשיטה, מהו דתמה ליחוש לכבודן של ישראל? שהרי הם ביקשו לעשות את העגל ועבדו אותו. כמה שמלן כל שכן דניח לאו דהביה לאו כפרה, בזה שמזכירים את מעשה העגל ומשה רבנו התפלל להצלתם, אז מזה לומדים שיש אפילו חטא חמור כזה כפרה. ממשיך הגמרא ואומרת, כללות וברכות נקרים ומתרגמים. הגמרא שואלת, פשיטה, מהו דתמה? נחוש דלמה פייגה דתיו דציבורה. בשומעם את הכללות שבתוכחה, שבתורה ועוד, זה יגום להם חלישות הדעת. כמה שלנו לא צריכים לחשוש לפני זה. עזרות ועונשים נקרין ומתרגמים. בתורה הרי יש הרבה איסורים, עבירות, שפה התורה מזהירה נגדם, ואם האדם נכשל הוא יענש. אז אנחנו קוראים אותם וגם מתרגמים. פשיטה, מהו דתמה? נחוש דלמה אטו למעבר מהירה. כמה שמלן שלא חוששים מפני זה. רש"י כנראה היה לו גרסה אחרת, מה שאין לנו, כי הוא מביא גם מאהבה. אז לפי רש"י היינו קוראים דלמה אטו למעבד מאהבה ומיראה. עכשיו, מה זה? מה זה מאהבה? של הברכות. למרות שהגמרא פה לא הזכירה את הקטע הזה שקוראים גם הברכות. סליחה, אני טעיתי, אני חוזר בי. למעלה, בפני כמה שעות קראנו בגמרא קללות וברכות נקרין ומתרגמים, גם ברכות, והברכות יכול להיות שיעבדו, שיעשו מתוך מאהבת הברכות. וכאן מיראה של קללות ואין ליבן לשמיים, זה הבעיה בדברים האלו. מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם, מעשה אבשלום נקרא ומתרגם. פשיטה, מהו דתמה לכו סליאקרי לדוד, לחשוש לכבודו של דוד. הרי הסיפור של אמנון ותמר, רק אדם צריך לפתוח את המקרא ולראות את נקרא לזה את הביזיון, את השליליות של המעשה הזה, שבעצם אח ואחות שרצו לעשות, הוא רצה לעשות איתה עבירה, ואבשלום שהוא מרד בדוד. אז כל הפרשיות האלו יש בהם מין פחיתת כבוד כלפי דוד, כמה שמלן לא לוקחים את זה בחשבון וקוראים ומתרגמים. מעשה פילגש בגבעה נקרא ומתרגם. פשיטה, מהו דתמה לכוש לכבודו בבניין, בשבט בנימין נהגו בביזיונות באותו מעשה, וגם יצא מכאן מכך מלחמות וסוג של חירים על שבט בנימין. אז אולי מפני כך לא לתרגם, כמה שמלן שבכל זאת כן. הודה את ירושלים, את טובתיה נקרא ומתרגם. פשיטה, להפוקה מדרב אלעזר, השיטה הזאת שאנחנו אומרים שנקרא ומתרגם זה להפוקה שיטתו דתניא. מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אלעזר, הודה את ירושלים את טובתיה, אמר לו, עד שאתה בודק בתואבות ירושלים, צריך לבדוק בתואבות עמך. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. רבי אלעזר, כפי שאנחנו אומרים פה, היה מתנגד לקריאת, ראינו במשנה שלנו בכלל שהוא אומר אין מפטירים בהודעה את ירושלים, ונגד קריאת הפרשה הזאת בכלל. ואלו נקרין ולא מתרגמין, ושוב יש פה סימן בסוגריים שמהווה ראשי תיבות למקרים הבאים. סימון של ההרגש הפוך, סימנו את זה ככה וכתבנו בשוליים דברים שנקראים ולא מתרגמים. זה בניגוד לסדרה הקודמת, שמענו נקראים ומתרגמים. מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם, ומעשה ברבי חנין בגמליאל שהלך לכבוד שם מקום, והיה קורא חזן הכנסת והיא בשקור ישראל, ואמר לו למתורגמן, אל תתרגם אלא אחרון. אנחנו נתייחס לפסוק בראשית למד ה' פסוק חפת, כתבנו אותו בשוליים ונקרא, ואי בשקור ניסר בארץ האי, וילך ובין וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, והיו בני יעקב 12. אז באותו מעשה אצל רבי חנינה, אותו חזן הכנסת, הוא התחיל ויהי בשכון ישראל, ואמר לו רבי חנין, אמר לה מתורגמן, תפסיק מהתרגום עד החלק האחרון. מה החלק האחרון? ויהי בני יעקב 12 ושיבחו חכמים, כך אומר הגמרא. מעשה בעגל השני נקרא ולא מתרגם, איזו מעשה עגל השני מין, והגמרא נותנת את הגבולות. ויאמר משה עד וירא משה. אנחנו התייחסנו לזה דרך הרש"י בסוף עמוד א', רש"י על המשנה שפירש מעשה עגל ראשון ומעשה עגל השני. אנחנו ממשיכים בגמרא. תניא, רב שמעון אלעזר אומר, לעולם יהיה אדם זהיר בתשובותיו, שמתוך תשובה שהשיבו אהרון למשה, פקרו המערערים, שנאמר, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. אז אותם פוקרים, את אותם מערערים, העיזו לומר, יש ממש בעבודה זרה. לכן, ההזהרה פה שאדם צריך להיזהר איך שהוא מנסח את התשובות שלו. ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמי תמה משום דכתיב יישא. אנחנו הסברנו מוקדם יותר, זה כאילו הקדוש ברוך הוא מסביר פנים לאלו מעל אחרים. אנחנו לא ניכנס כאן, שוב פעם יש סוגיה כמדומה למסכת ברכות שמרחיבה על הרעיון הזה, כי מצד שני כתוב אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, וכאן כתוב יישא, ונקרא ביחד את הרש"י למעלה בשורת הקצות, משום יישא שלא יאמרו הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים ואינם יודעים, אלה שחושבים כך, אין לנו שכדאי הם ישראל לשאת להם פנים, כי נאמרים בברכות, לא כדאי הם ישראל לשאת להם פנים, אני אמרתי ואכלת וסבעת ואכלת, מברכים ברכת המזון רק כשמגיעים לידי סביעה, והן מחרים לעצמם, עד כזית, עד כביצה. אז אמרים שגם עם ישראל יוצאים מגדרן כדי לשבח את השם, אז לכן מידה כנגד מידה גם הקדוש ברוך הוא עושה כן כלפי ישראל. אבל כפי שהגמרא אומרת, לא כדאי לתרגם, כי זה רק יורר את המפקפקים ויאמרו, מה כתוב פה יישא השם פניו, בזמן שכתוב במקום אחר לא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ממשיך הגמרא, מעשה דוד ואמנון נקרין ולא מתרגמין. ואמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם, לא כאשר הדכתיב אמנון בן דוד, הדכתיב אמנון סתמה. אם כתוב אמנון סתמה, אז נקרא ומתרגם, כי אין פה השתייכות באופן מפורש לדוד. תנו הבלן, כל המקרות הכתובים בתורה לגנאי קוראים אותן לשבח, כגון, אנחנו נזכיר פה מילים, יש הכתיב, איך שזה כתוב ואיך והקרי, איך שאנחנו קוראים אותם, כלומר לא קוראים לפי מה שכתוב. אז הדוגמה, אנחנו ממשיכים עם דוגמה, כתוב איש גלנה, יש בזה משמעות של גנאי, אז במקום זה קוראים איש גוונה. בעפולים, אז קוראים בת חורים. מה שכתב בעפולים, לשון מפורש הוא לגנה יותר מתחורים, ושניהם בנקב בית הראי. אנחנו מכירים את המילה תחורים עד עצם היום הזה, אבל זהו לשון מעודן ביחס למילה בעפולים. חריונים, אז אנחנו, זה מה שכתוב, אנחנו קוראים דביונים. ורש"י אומר חריונים, חרי לשון ראי, דביונים, הזב מן היונים, שלא לפי שהיו ישראל אוכלים לליהן בשומרון. אז דביונים לשון, שוב פעם, מעודן ביחס לחריונים. לאכול את חוריהם ולשתות את מימי שיניהם. אז במקום זה, לאכול את צורתם ולשתות את מימי רגליהם. ורש"י גם פה, מימי שיניהם, שיניים יש לגלקשתא וצועה לך ורכה קרויה מימי שיניהם. אז על זה אנחנו לא אומרים אלא מימי רגליהם. ממשיך עוד דוגמה, למכרעות, אז אנחנו קוראים למוצאות. רש"י כותב למכרעות, גבי עבודת כוכבים כתיב בספר מלאכים, כי חור לשון מוצא ראי הוא. אז אנחנו לא רוצים להגיד את זה. זה מה שמכונה, מה שקראנו מקודם לשון גנאי. אז אומרים למוצאות. רבי שמעון בן כוחה אומר, למחאות כשמן, מפני שהוא גנאי לעבוד לכוכבים. לפי רבי שמעון בן כוחה אין צורך לשנות מאחר שמדובר בעבודה זרה, אז יש עניין לדבר באופן מגונה כמה שיותר ביחס לאלילים בעבודה זרה. אמר רב נחמן, כל ליצנותה אסירה. ההתעסקות בליצנות הוא דבר מגונה ביותר לפי השקפת התורה, בר מליצנותה דעבודת כוכבים דשריה. ליצנות סביב העניין של עבודה זרה זה דבר מותר. תכתיב, אנחנו הבלטנו במעוין מקורות של ליצנות הדבר הזה במקרא. תכתיב, קרא בין קורא סנבו, הוכתיב, קרסו, קראו יחדיו, לא יאכלו מלאת מסע. נסתכל ברשי, במסכת סנהדרין דף סמך ג' ומבית, אני קורא משם רשי, קרס נתרז, כלומר קרא על ברכה ונתרז, דהיינו ליצנותה תשתבי דשתי בקרא, שהנביא עצמו עושה זלזול מעבודה זרה. עוד רשי שם כותב, לא יוכלו מלאת מסע, הוראי שבנקביהם לא יוכלו לסבול ונתרז. הגמרא מביאה עוד דוגמה, רבי ינאי אמר, מהכה, מכאן רואים איך שהמקרא מזלזלת, עוסקת בליצנות כלפי עבודה זרה. כתוב, לגלות בית אבן יגור שכן שומון, כי אבל עליו עמו וחמריו עליו יגילו על כבודו, כי גלה ממנו. אל תקרי כבודו אלא כבדו, רשי כאן כותב, אלא כבדו. כובד מסו של ראי תהיה בו שהיה בו, וכובד עגבותיו. ומכאן אפשר להבין ולראות את הזלזול כלפי עבודה זרה. אמר רב עונה בר מנוח משמי דרבך ברי דרביקה, שרי לי לבר ישראל למי מרלי לעובד כוכבים. מותר לישראל לומר לעובד עבודה זרה, שקלי לעבודת כוכבים, קח את הפסל שלך ואנחי בשין תו שלו. שין תו, רשי אומר, לשון וחשופי שת ערוות מצרים. זה הפירוש, גילוי אגבותיהם לבושת מצרים. הגמרא ממשיכה, אמר רבשי, היימן דסני שמוני, מי שיש שמועות רעות עליו, רש"י אומר שיוצאות עליו שמועות רעות ושנועות שהוא נועף, אז אדם כזה שרי לי לבזויי בגימל ושין. רש"י אומר בגימל ושין, ויש פה הערה של הבח באות ה', אומר בר קיורטה, תרגום ירושלמי, הנואף והנואפת. התרגום של המילים האלו, הנואף ונואפת, גיורה וגיורטה. אז רשי פה אומר בר גיורטה זונה שמה, סריה שם מוסרח, כך הוא בתשובות הגאונים. מותר לבזות גם את אמו שילדתו. ובזה אפשר להבין עד כמה אדם צריך להיזהר לשמור על שם טוב. ממשיך הגמר ואומרת, איימן דשפיר שומנה, כדי לסיים את הפרק בדבר טוב, אז הגמר מוסיפה, מי שזוכה לשם טוב, לשמועות טובות עליו, שרי לשבוכי, מותר לשבח אותו. אומן דשבחי, ינוחו לו ברכות על ראשו. ובכך בסייעתא דשמיא סיימנו פרק שלישי, ובעזרת השם בפעם הבאה נתחיל פרק בני העיר. עד כאן שיעורנו להיום.